אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. איתנו באולפן, נועה רוקני על ההפקה, חן עוז על הביצוע הטכני. שלום לכן, שלום לך יובל.
שלום מאיה, כל יום אנחנו אומרים את זה כשאנחנו שומעים את החדשות, שמוזר להתעסק בספרות בהם כאלה, אבל כל יום אנחנו אומרים את זה ואחר כך אנחנו
מדליקים את המיקרופון.
מתעסקים בספרות. חדשות מזעזעות,
כן.
אבל אנחנו איכשהו נמשיך לתחומי הספרות וגם לקולנוע. בקולנוע, סטטיסטית האנשים מעדיפים קולנוע וטלוויזיה על
נכון.
ספרות. אני חושב שאפשר לקבוע את זה במידה מסוימת של...
אתה מאוד זהיר, הם מעדיפים קולנוע וטלוויזיה על ספרים. אל תיזהר בזה, לא זה ככה.
אוקיי. לא. אבל איכשהו דמות הסופר בתוך הקולנוע והטלוויזיה ממשיכה להיות, זאת אומרת, יש לפי דעתי יותר סרטים ותוכניות טלוויזיה על סופרים מאשר על יוצר טלוויזיה נגיד. כי כאילו אנחנו עדיין מתייחסים לדמות הסופר כאיזה משהו שצריך לחקור אותו, משהו שמעיד עלינו, משהו שנשים בראשנו, סמל. כלשהו, למשהו.
או שזה רומנטי בינינו, בין הבריות, שלא מכירות סופרים.
כמו חלבן כזה, שמישהו שמביא את החלבן הביתה, הוא סופר, זה נשמע אקזוטי.
כמו אופה, חשבתי. אופה.
כן, מישהו כזה, עגלון. מישהו שעוסק במקצוע, שפס מן העולם. בסרט מעשייה אמריקאית, זה לא בדיוק עגלון, הוא לא בדיוק עגלון. במרכזו סופר שמלמד באוניברסיטה הפרפרה ו... בפתיחה יש משהו שמזכיר את החוג לספרות. זוכרת את הסדרה
כן,
החוג לספרות?
בטח.
שם מורה לספרות באוניברסיטה מוקה אחרי שהצדיע במועל יד בכיתה. כאן יש טוויסט, קורה אותו דבר, לא עם עניינים של נאציזם, אלא עניינים של גזע. המורה לספרות מוקה אחרי שהוא כותב את המילה שאסור להגיד אותה על הלוח, בגלל שזה שם של ספר, ומעיפים אותו מהאוניברסיטה. יש טוויסט קטן. האיש הזה הוא שחור, הסופר הזה הוא שחור, לכאורה מותר לו להתעסק בסוגיות של גזע, התלמידה שנעלבת אגב היא לבנה, זה פוגעני בעיניה, אז אנחנו, וקורה אחר כך עוד הרבה דברים, זה ספר שמתעסק בעולם המולות האמריקאי, בעולם הגזע האמריקאי, במשפחה האמריקאית, ואנחנו נדבר על הסרט הזה עם מבקרת הקולנוע של טיים אאוט, יעל שוב, שבעצמה היא סופרת, ואנחנו נשאל אותה, האם גם בכלל, באופן כללי, לא רק על הסרט הזה, מה יש בדמות הסופר שמושך את הקולנוענים כל כך? נדבר גם עם בן ורד, האורך של הוצאת מטר, על הספר מרתק, מלכי שנגחאי. ספר על שתי שושלות יהודיות, ססון וכדורי, שסייעו לעצב את סין המודרנית לפני שהושלחו שם בגלל עליית הקומוניזם, גם שם אנחנו מעורבים היהודים.
תקשיב, זה ספר מדהים, נכון? זה, אני לא ידעתי על זה, על שתי השושלות היהודיות האלה, כדורי וססון, שעשו שם מיליארדים וניהלו שם את העניינים.
כן, הגיעו מבגדד דרך הודו לסין, ושמה, וואו, וואו. ועדיין, אגב, צריך להגיד, קראתי קצת בוויקיפדיה, גם בספר זה כתוב.
הלכת בעקבות הכסף.
בסוף הספר קצת כתוב על מה קרה להם אחר כך. אנשים שם, הצאצאים שם שווים מיליארדים עדיין.
כן, כן. כסף נשאר, אתה יודע. כסף לא נעלם.
כי אי שם, עם עליית הקומוניזם, היה התחושה שהם נשארו, וזה אפילו כתוב בספר, הם נשארו ללא כלום. לכאורה. תאמיני לי.
תמיד יש עוד קצת כסף בכספת.
טוב. לפני שנבין את היהדות הסינית הזו ואת דמות הסופר בקולנוע, בואי נבין משהו יותר קל אולי להבנה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני...
כן, קלי קלות.
הגיע הזמן להבין.
טוב, תשמע, לגרדיאן הבריטי, הם חשבו בגרדיאן שהם יודעים איך לעזור עם הדבר הזה. ספרים, יש את הרשימות האלה שאנחנו עושים בעיתונות, לא רק בגרדיאן, בכל מקום, וגם אתה ואני תרמנו... להבל הזה.
נכון, במהלך השנים. גם בעתיד.
ואולי עוד נתרום, ונעשה רשימות.
אנחנו לא אומרים שלא.
אז אנחנו עושים כל מיני כאלה דברים מטופשים, כמו 5 ספרים מושלמים לחופשה בעיר, 5 ספרים על אוכל, 5 ספרים על כלבים, תוכניות נושא על כלבים.
למשל.
דברים כאלה. אז בגרדיאן הקדישו רשימה כזאת ל5 ספרים, שדרכם אפשר להבין את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תשמע, כשעושים דברים כאלה לך, אז אתה אי אפשר לצאת מזה טוב. ובאמת לא יצאו מזה טוב.
לא כל כך.
אין מה לעשות. יש ברשימה 3 ספרים של כותבים ערבים. סלמה דבח שנולדה אמנם בסקוטלנד, אבל אבא שלה הוא מיפו. היא כתבה את Out of It, ספר ביקורים, שהעלילה שלו מתרחשת בעזה בימי האינטיפאדה השנייה. לפי מה שנכתב שם, היא מצליחה לתאר היטב את הקלסטרופוביה של המצור.
כן, ממליצים שם על השיבה לחיפה גם של רסן כנפני המפורסם, על תינוק פלסטיני שהוריו ברחו ב-1948, הוא מגודל כישראלי, הוא הופך לחייל. זה ספר מפורסם מאוד, וגם ספר קצת פחות מפורסם, אבל אולי לא פחות חשוב, 100 שנות מלחמה בפלסטין של רשיד חלידי, שמנתח את המצב פה לפי התיאוריה המאוד פופולרית היום, צריך להגיד.
היום.
לא,
לא יודעת, היא חושב, פופולרית מזה זמן.
אני חושב ב4 חודשים האחרונים היא חובה עדנה, התיאוריה כן. הזאת של קולוניאליזם התיישבותי,
כן.
שזה אנחנו, לכאורה, אני לא יודע אם זה משפטית עולם לכאורה כאן, אבל זאת התיאוריה.
תדחוף אותו לשם, יאללה. לכאורה.
שלא ישתבעו אותי במחוזות הסוציולוגיה הפרוגרסיבית של האוניברסיטאות הבריטיות. הספר הזה מתאר את הסכסוך הארוך, את האי-סימטריות, את האסימטריות שלו, את הכשלים של ישראל והמערב, אבל גם הם אומרים בגרדיאן את הכשלים של ההנהגה הפלסטינית. אומץ. אגב, אסימטריות, צריך להגיד, 3 ספרים פלסטינים ברשימה של 5 ספרים, מה שמשאיר, אני לא טוב בחשבון, רק מקום רק לשני ספרים ישראלים.
כן, אבל תקשיב, זה המלצה על 5 ספרים. אז איך זה יכול להיות סימטרי? כאילו, זה מספר לא זוגי ככל שאני מבינה? איך רציתי שיחלקו את זה? 2.5 ספרים? איך בדיוק?
את יודעת, הם יכולים להגיד 6 ספרים.
לא חשבתי על זה, וואו.
העורך או בגרדיאן אמר להם, לא, הפורמט הוא 5 ספרים, אנחנו לא נזיז, המציאות הזדעזעה מספיק, ב6 ספרים הם לא יעמדו.
אוקיי, אז ספרים ישראלים, כאן גם יש לנו איזו תגלית קטנה. יש ספר אחד, הוא נקרא Rise and Kill First, The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, או בעברית, יש לו שם בעברית.
כן.
השכם לאורגו, ההיסטוריה החשאית של החיסולים הממוקדים של ישראל. זה ספר שכתב רונן ברגמן. הוא יצא ב-2018 באנגלית, בהוצאת רנדום האוס. הוא תורגם לרוסית ולצרפתית, ואנחנו מצאנו שהובטח שהוא יצא בעברית גם, מן הסתם.
ממש, אם יצאתו הובטח לנו.
אם יצאתו הובטח שאוטוטו יוצא בעברית, והוא מעולם לא יצא בעברית. כבר עברו מאז כמה?
6 שנים.
6 שנים.
משהו כזה.
אוקיי, אז דיברנו הבוקר עם ערן זמורה, מוציא לאור של הוצאת כנרת זמורה. הוא אמר לנו הבוקר שהספר לא יצא עדיין, בגלל שבמשך זמן רב הוא עוקב על ידי הצנזורה, כי מה שמותר לפרסם שם כנראה אסור לפרסם פה. אחר כך הוא אמר שרונן ברגמן גם רצה להוסיף דברים ולתקן דברים, להתאים את הגרסה האמריקאית לישראל, ויש לו עיסוקים רבים לרונן ברגמן, אז הדבר הזה מתעכב, אבל שהם מחכים בהוצאה לספר הזה, אז עכשיו גם אנחנו מחכים. רונן ברגמן, קדימה.
לא בקוצר רוח, כי...
לא, מאז בטח גם נוספו עניינים.
חיסלנו מאז איזה 2-3 אנשים.
כן, חיסלנו וחוסלנו.
לכאורה.
אני לא יודעת, בסדר. בכל אופן, הם כתבו עליו, על הספר הזה, ככה. בספרו על המוסד, ברגמן בוחן את ההתנקשויות שביצעה ישראל, רשימה ארוכה שכוללת נאצים, מדעני גרעין איראנים ומנהיגים פלסטינים, לצד טעויות בזיהוי ועוברי אורח חפים מפשע. זו קריאה עוצרת נשימה שמבוססת על מאות רעיונות עם אנשי קהיליית המודיעין הישראלית, המעלה שאלות רבות על אתיקה ואסטרטגיה.
תשמע, מעניין. אני בא שיכול לקרוא את זה בעברית.
אז בקרוב.
בקרוב.
אולי.
שש, שבע שנים.
לא הבטיחו לי שבקרוב.
שש, שבע שנים וזה על השולחן שלנו.
הדבר המשונה, אז זה הגיוני להמליץ על הספר הזה, מוסד וזה, אבל הדבר המשונה שלצידו הם ממליצים על ספר פרוזה אחד,
כן.
שנקרא תפוחים מן המדבר של סביון ליברכט, אוסף סיפורים על נשים ישראליות שנכתב ב-1998, הם כותבים, בימים שבהם התקווה לשלום עוד הייתה בחיים, הדמויות שלה מגיעות מרקעים אתניים וחברתיים שונים, אבל המשותף להן הוא אימת השואה, שאלה השפעה על אופייה של ישראל, ליברכט חוקרת, מה זה אומר להיות יהודי וישראלי ולגור לצד פלסטינים? חוקרת, לא יודעת, בסדר. הטקסט עליה מסתיים במילים מעניינות. הם כותבים, אין לי מושג מדוע עבודתה אינה מפורסמת כמו זו של עמוס עוז, היא לא פחות טובה. שזה משמח, ואני שמחה שהם כתבו את זה, ואני שמחה שהם ממליצים, אבל זה לא הדבר האוטומטי שהיית חושב שימליצו עליו בחמישה ספרים כדי להבין את הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
לא.
לא.
ממש לא. לא. ואני רוצה להגיד, כבודם של ברגמן וליבריכט במקום המונח, שניהם אגב, אני לא רומז אחרת, אבל הבחירה הזאת גורמת לי, כפי שכבר, ברגע שביקשו ממני לעשות רשימות כאלה, כבר אז התחלתי לפקפק בהם.
נכון.
אבל זה גורם לי לשוב ולפקפק ברשימות כאלה, כאילו אתה אומר, ברגמן ותפוחים מהמדבר, כדי להבין את הצד הישראלי של הסכסוך, אלה הספרים?
נכון, זה מאוד מוזר.
נראה לי בחירות, זה נראה לי שרירותי, זה מה שזה נראה לי. זה נראה לי שישב שם עורך, הוא אמר, תביאו לי שני ספרים על הסכסוך הישראלי, מהישראלים, עבריים, תביאו לי משהו, ואז הוא אומר, נביא את אלה. יכולים באותה מידה להביא שני ספרים אחרים.
זוכר שעשינו פעם רשימה של 100 הספרים הכי טובים של המאה ה-21?
זוכר.
זה היה משהו כזה.
תביא לי. תן לי פה זה.
אז אנחנו יודעים בדיוק מה קרה בגרדיאן.
כן, אבל עכשיו נגיד, אני רואה רשימות כמו 5 ספרים להבין את הסכסוך באוקראינה.
כן.
ויש כאלה. שלל.
נכון.
ואני מיד, באותו רגע, מזמין מאמזון את 5 הספרים וקורא אותם מאלף ועטף, מכריכה לכריכה בסוף השבוע שלי. ועכשיו אני אומר לעצמי, אולי כל הידע שצברתי על אוקראינה, הוא לא נכון.
הבל אבלים.
זה לא המליצה
לספר... אל תאמין למילה שכתובה בעיתונים, זה מה שזה... תמיד ידענו, ועכשיו אנחנו יודעים את זה ביתר סט. בכל זאת, הם כל כך החמיאו, בוא נקרא את הפתיחה של תפוחים מן המדבר, מהסיפור על קו המעגל של סביון ליברכט, הוא מתחיל ככה. לימים עתידה הייתי ללמוד. איש קם והולך ממך, אל תעמדי בדרכו. לבשי בגדי המסע, הדקי שרוכי נעלייך והסבי אליו גבך, ולכי ממנו והלאה, בדרך היוצאת, ברוח הנגדית, ואל תהפכי פנייך אחור, ועברי על פני הסלעים ופתחי מאורות הנחש, ויצרי רק בבואך אל פי הבאר, ואל תנסי לקרוא את האותות, ואל תקיימי את המלחמות בכוח, והניחי למראות לשקוע. שכן בבוא היום יקום הכל ויעמוד כשהיה. ואת, במרחק שנים רבות, כבר לא את שהיית, משקיפה על עצמך כזרה, יודעת בחוכמה מפליגה את כל התשובות הקשות, ורק הזמן עומד באורפך וצוחק, אשר היה יהיה, מאוחר מדי להציל את עצמך מעצמך.
אחת התמות החוזרות בספרות האמריקאית, ובעיבודיה לקולנוע ולטלוויזיה, יש סיפור על סופר שפעם מזמן הוציא ספר או שניים שזכו להערכה מסוימת, ועל בסיס זה הוא מלמד בחוג לספרות באוניברסיטת לא יוקרתית כלשהי. תסכולו מהקריירה הלא מפוארת שלו, ומהתלמידים הלא מבריקים, הופך אותו לאדם ציני וחאוס, ומביא אותו למסלול התנגשות איתם. במעשייה האמריקאית יש רק הבדל מהותי אחד. הסופר, מרצה, הוא שחור. העניין הוא שמבחינתו היותו שחור לגמרי לא מהותי ולא מגדיר אותו כאדם וכאומן, אבל בחברה האמריקאית הפרוגרסיבית של המאה ה-21 שימצא סוג של גזענות הפוכה, רבים, שחורים ולבנים גם יחד, מתעקשים להזכיר לו שהוא שחור, ושככזה הוא לבן מדי. ככה כותבת יעל שוב, סופרת, מבקרת הקולנוע של טיימות בביקרות שפרסמה על הסרט הזה, מעשייה אמריקאית, ואנחנו רוצים לדבר איתה על הסרט הזה ועל ספרות בסרטים בכלל, על איך שעולם המולות האמריקאי מצטייר מה... ועולם היצירה גם, זה נראה לפעמים כמו שני דברים נפרדים לחלוטין בסרט הזה, היצירה והמולות. שלום יעל שוב. יעל?
כן, כן.
היי, שלום.
היי.
אז מה קורה בעצם בסרט הזה, שנדמה לפעמים שהוא עוסק בתקינות פוליטית יותר מאשר בספרות?
כן, גם. כי יש לנו אכן סופר, הכינוי שלו הוא מונק, משום שהשם הפרטי שלו הוא תלוניוס, וזה ככה אומר לנו באמת שהוא שחור. ככה רפרנס לצנטרן הג'ל.
כן.
והוא, כמו שקראת בהתחלה, את מה שכתבתי הביקורת, כתב ספר נוסף, הדימוי הראשוני שלו באמת כמו כל הסופרים מרצים שבאו לפניו, מתוסכלים. הוא כתב ספר נוסף ומקווה שיוציא אותו לאור, והוא שומע תשובה שלילית מההוצאה, משום שבאמת הספר שלו עכשיו, עכשיו שנות 2020, יש לציין שהסרט מבוסס על ספר מתחילת המאה הנוכחית, ככה שזה היה רלוונטי גם אז.
לא המצאנו שום דבר, את אומרת, ה-wokeness זה לא של השבועיים האחרונים.
כבר לדעת שהספר שלו, הם עכשיו מצפים שסופרים שחורים יעסקו בנושאים שנחשבים לשחורים. נושאים שנחשבים לשחורים, גטו, פשע, ראפרים, דברים כאלה שנחשבים לאותנטיים יותר. הוא מתחילתם, הוא כותב ספרות בהשראת טרגדיות יווניות, וזה אינטלקטואלי, ואומנם כתיבה טובה, הוא מקבל שבחים על הטקסט, אבל אף אחד לא רוצה להוציא את הספר בקיצור.
ולמרבה הפרדוקס, את הספרים שלו בחנויות הספרים, הוא מוצא תחת המדף של לימודים, לימודים שחורים, לימודים אפרו-אמריקאים,
בעוד שנגיד... היא הפנה שלו על ה... כן, בקריחה הפנימית, היא של שחור.
בעוד שנגיד ספר, ספר של סופרת צעירה, שבדיוק כן מתעסק בנושאים שחורים, ומשתמש בשפה מאוד מאוד סטריאוטיפית, שהיא נחשבת לכוכבת העולה של עולם הספרות, הוא... הספר הזה יושב במדפים של הספרות היפה הרגילה.
פרוזה, זה פרוזה.
הרגילה לגמרי.
גם מדפים של הרבה מחר, הוא מקבל מדף משל עצמו. זאת אומרת, לא מדף, ארון שלם משל עצמו. כי מקדמים אותו, כן. הבחור תקוע, זה מכעיס אותו. בוא נגיד, הסרט מתחיל בכלל עם ניסיון שלו ללמד סיפור של פלנרי אוקונו מ-1955, שיש שם מילה איומה ונוראה ש... נגיד אותה, מותר להגיד אותה ברדיו.
ברדיו הישראלי נדמה לי שאפשר, זה שם של יצירה ספרותית.
כן, כן, זה סיפור, The Artificial Nigger, סיפור של פלנרי אוקונור, סופרת נחשבת ומכובדת, ותלמידה לבנה, הוא כותב את השם של הסיפור על הלוח, ותלמידה בכיתה לא מוכנה להמשיך בכלל הלאה, ברגע שהמילה הזאת כתובה על הלוח. נקודת המוצא היא כבר שהבחינה של ספרות היום, היא קודם כל בקונטקסט של גזע, של מגדר, בהקשר הזה אנחנו פה עם גזע, של המילים שמותר ואסור, ומה מצופה מגבר שחור. ובמקרה הזה יש איזה היפוך כזה גם, כי הוא דווקא מבחינתו בסדר עם המילה הזאת, בקונטקסט של מתי הספר, הסיפור נכתב, בקונטקסט שהוא למד ספרות וכו' וכו'.
שלא לדבר על זה שהוא עצמו שחור, אז אולי לא מותר להשתמש בה, כאילו.
ה-N-word. כן. הוא אומר, אם אני חיים זה בשלום, ה-N-word היא מילה בלתי מקובלת על שחורים כשהיא מבוטאת על ידי לבנים. בואי נגיד ככה.
נכון.
אז, ובמקרה הזה פלנרי אוקונור סופרת לבנה. אבל כמו שהוא אומר, כן, הוא מכיר בקונטקסט באותו סופר ומרצה, ויש, והקונטקסט היא מילה קשה היום. גם כן, עוד מילה שיצא.
קונטקסט זה מילה נורא קשה.
אז מה שהוא עושה, מה שהוא עושה בתגובה, נגיד שהסרט הוא לא רק על עולם הספרות, הוא גם על המשפחה. של אותו מונק, כן. וזה סיפור משפחתי יפה.
שני סרטים שהם פחות או יותר מחוברים זה לזה. כי
ממש.
מה שקורה בהלילה של עולם הספרות זה סטירה. אני אומרת סטירה, אבל כי אני לא יודעת כמה זה מוקצן וכמה זה אחד לאחד כמו שזה קורה, אבל זה מצחיק, בוא נגיד ככה. בין אם זה סטירה או פרודיה או שזה ככה. אז בעולם, בהלילה הספרותית הוא כותב בתור איזשהו סוג של מחאה, ספר בסגנון של מה שהוא מבין שמצפים ממנו לכתוב, הוא כותב את זה בצ'יק צ'אק, ושזה כולל את כל המרכיבים הסטריאוטיפיים, שבסופו של דבר זה מרכיבים גזעניים. זאת אומרת, האמירה של הסרט, זה לא רק של הסרט, אבל שהציפייה, שאנחנו עכשיו, החברה הפרוגרסיבית עכשיו מקדשת את מה שפעם היה מה שהופך אותך לדחוי. זאת אומרת, החברה הפרוגרסיבית מקדשת אותנטיות, שמבחינתם אותנטיות שחורה, זה סמים, אלימות, אבות נוטשים, ראפרים וכו'. ולא מקבלת שחור שהוא נתפס כלבן.
אז הספר, אז
במקביל, הוא... רק באמת כמו שהזכרת, במקביל, כן. אנחנו עוקבים אחרי הדרמה המשפחתית שלו, שהיא מורכבת, אימא דמנטית, אח שבדיוק יצא מהארון, אחות שלו לא חיה הרבה זמן בסרט, היא פתאום ככה נתקפת בהתקפה ומתה, אז, וזה לא מצחיק. זאת אומרת, יש לנו כאן דרמה נעימה, סימפטית, והסיפורים האלה, שני הסיפורים לא מתחברים, כי הוא לא מספר למשפחה שלו על הספר שהוא כתב, ושהוצאות הספרים עטות עליה, והופכים אותו מיד לכוכב גדול חדש.
נדמה לי אבל שאולי הקו המקשר הוא זהות. כי גם בתוך המשפחה יש סודות ויש מאבקים פנימיים שמבוססים על להיות מי שאתה, להיות כן עם עצמך, להרשות לאנשים לראות את מי אתה באמת, לאהוב אותך, להרשות לעצמך להיות פגיע, וזה גם בא לידי ביטוי אולי באיך שמתייחסים לספרות.
כן, אבל באמת, בוא נגיד שמי שהכי שם עובר איזשהו סוג של הגדרה עצמית מחודשת, זה אחיו שיוצא מהארון והולך למקום אחר מאיך שהוא חי עד אותו יום.
לגמרי.
אבל כן, הסרט, אני חושבת שההפרדה הזאת בין שני הסיפורים, זה שהוא לא מספר, וזה בסופו, ואנחנו בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה ייצור לו בעיה, אבל זה מגיע רק בסוף. שזה ייצור לו בעיה ביחסים שלו, למשל עם רומן חדש שיש לו עם מישהי. והוא לא מספר לה על העניין הזה. ואז הסרט ככה מסתבך עם זה בסוף. יש לנו בסוף מין כל מיני סיומים שמתחבטים בשאלה איך אנחנו פותרים את החיבור בין שני הסיפורים.
יעל, יש את ה...
רק אני אוסיף, כן, שבאמת אמרתי קודם שהקטע המצחיק והאוקסני והמושחז, זה באמת האופן שבו הוצאת ספרים רוצים לקדם את הספר, ולצורך העניין הוא ממציא זהות של אסיר נמלץ ופושע, וכמה שהוא יותר נשמע גס ואלים, והם יותר מתלהבים מהעניין הזה.
הוא צריך להמציא לעצמו ביוגרפיה עכשיו, שתתאים, של שחור.
וזה מגיע לקולנוע, וזה... כן.
יש עכשיו, את היית מגדירה את זה כגל? זאת אומרת שהאמריקאים מתעסקים בדבר הזה? היה גם את החוג לאנגלית, הסדרה שהתעסקה בדבר הזה. כלומר, מצד אחד הם משגעים את כל העולם עם הווקנס שלהם, ומצד שני הם משתגעים גם, והם אולי נמאס להם מזה קצת.
אני לא מכירה את החוג לאנגלית. את מתכוונת לנושא של הווק? כן, הם עכשיו מתחילים, זאת אומרת, יש סדרות בטלוויזיה שהן 100% ווק ו... בצורה ללא הומור בכלל. ומצד שני, כן, יש גם איזשהו ניסיון להתחיל לבחון את העניין הזה. בואי נגיד שזה סרט הכי בולט עכשיו בתחום הזה, לכן הוא גם, זאת אומרת, הסרט הכי בולט שבאורך כל הסרט מתעסק עם התקפה על תרבות הוורק, ולכן הוא גם עכשיו מועמד לאוסקר, זאת אומרת, הוא איכותי, אבל הוא גם בולט באותו די ראשוני, הייתי אומרת.
את יכולה לדעת כבר בשלב הזה איך הוא התקבל, נגיד, על ידי כל מיני אנשים כמו דור הזד, למשל? הם ראו אותו? מה הם חושבים?
אני לא יודעת. אני יודעת שהוא קיבל ביקורות מצוינות, ואני יודעת שהוא מעמד למלא אוסקרים. אבל לגבי דור הזד, זאת אומרת, האם יש צעירים בדמותה של הצעירה בתחילת הסרט שמסתכלים על הסרט הכועסים? אני לא מעודכנת לגבי...
את יודעת, אחד ה... את מדברת על הממד הסטירי, כשהוא כותב את הספר, את הספר בספר הסטריאוטיפי הזה, והנחות מבחינתו, תחת שם בדוי של אסיר נמלט.
ובאנגלית מקולקלת.
ובאנגלית מקולקלת, בתי ההוצאה לאור באמת קופצים עליו ומאפשרים לו, נותנים לו מלא כסף, וזה הופך וזה עובר לקולנוע, כמו שאמרת, ויש שם כמה מהסצנות היותר מצחיקות, זה השיחות שלו, שבהן הוא צריך להנמיך את השפה שלו ולהיות גס עם האנשים הלבנים שהם כביכול מעודנים, אבל הם מאוד מאוד מוקסמים מהדמות הזאת, הם רוצים לקרוא את הספרים האלה, הם רוצים את האותנטיות הזאת, ובאיזשהו שלב כל כך נמאס לו, עד שהוא אומר, הוא מציב דרישה שלכאורה אי אפשר לעמוד בה. שום בית הוצאה לאור לא יעשה אותה, הוא אומר להם, אתם יודעים מה? אני רוצה לשנות את השם של הספר לפאק. או שאני עוזב את העסקה הזאת, ואז זה עומד בניגוד גמור ל-N-word. הרי ה-N-word אסור להגיד אותה, וגם את ה-F-word אסור להגיד אותה, אבל פה בית ההוצאה לאור מיד מתגמש. זה מצביע גם על הרבה צביעות שלהם, מיד הם קוראים לספר ככה. זה מצביע גם על הצביעות שלהם, אבל גם את המשחק הזה עם השפה, ואת הדרך שבה באמת באמת לבנים יכולים להתפשר על הרבה דברים פרוגרסיביים, כל עוד זה תואם לאיזשהו משחק שפה כזה.
כן. אני רוצה, דרך אגב, אני חושב שאולי הסצנה בסופו של דבר הכי, איך נקרא לזה, מאירת עיניים בסרט, זה שאחרי שאנחנו ממשיכים הלאה מעבר להוצאות, שאנחנו, יש קבוצה, יש תחרות...
תחרות פרסים, פרס ספרותי יוקרתי.
כן, והוא מוזמן ביחד עם הסופרת שבהשראתה, הסופרת השחורה שבהשראתה הוא... כתב את הספר שלו, הם מוזמנים להצטרף לצוות השיפוט, שלושת השופטים האחרים הם לבנים. ושם הספר שלו, אני כבר עושה פה ספוילר, אני אומר, טוב, הספר כבר רץ כמה פעמים, כשהספר שלו מגיע שם לדיון, אז פתאום יש פיצול בין השופטים הלבנים שהם באמת ממשיכים באותה רוח להתלהב מהספר הזה, לבין הוא והשופטת השחורה שהם נגד, ושם קורה סיטואציה, זאת אומרת, אחד מהרגעים כאמור הכי חדים בסרט, זה שבסופו של דבר הלבנים לא מקשיבים לשחורים, בטענה שצריך להקשיב לקולות שחורים. זאת אומרת שהקול השחור המזויף שיוצא מתוך הספר,
הוא לא, הוא יותר חשוב מהקול של שני השופטים השחורים שנמצאים באמת באותו חדר השיפוט, זה נקודה נהדרת. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה כללית. אנחנו יודעים שעולם הספרות, גם בישראל אבל גם בעולם כולו, הוא לא, זה לא שעתו היפה ביותר. מקצוע הסופר, מקצוע הסופרת, זכה פעם לחשיבות גדולה יותר. ובכל זאת, אני חושב, תקני אם אני טועה, יש יותר יצירות קולנועיות שנתלות בדמות הסופר מאשר בדמות הקולנוען או בדמות יוצר הטלוויזיה. למה אנחנו עדיין מתייחסים לעולם הספרות כאלה, זה תו תקן כזה שדרכו אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלות על עצמנו לדעתך, מניסיונך בקולנוע?
תראה, לעתים קרובות סופרים שמוצגים בטלוויזיה, בסדרות טלוויזיה, כמו לקי הנק גם היה, מזל של הנק והסרט הזה, זה אנשים, זה קודם כל לרוב עיבודים לספרים, הסרטים שמבוססים על ספרים, על סופרים. הם תמיד חיים לא מאושרים, תמיד יש שם איזשהו סוג של תסכול מאוד בולט. הסרטים הקולנוענים הם אחרים. זה לרוב יותר סרטים של קולנוענים, בשלב, נגיד, במאי כמו טריפו או כמו פליני, שהם בשיא הקריירה שלהם, עושים סרטים על קולנוען שמתחבט עם היצירה. אז יש פה איזשהו אלמנט אחר בעניין של סרטים על קולנוע יותר מתעסקים או עם הביזנס, שהם באמת מגחשים על הביזנס, או שהם מתעסקים עם הקולנוען שיוצר סרט על עצמו מתחבט בתהליך היצירה. הסופרים זה איזשהו סוג של דימוי של הם תמיד מתוסכלים, הם תמיד לא גורמים לצופים לרצות להיות סופרים כמותם, נגיד ככה.
את אומרת, משתמשים בזה יותר כדי להראות איך החיים יכולים להיות מבאסים כשאתה סופר. בסדר.
כן, משהו כזה. זאת אומרת, מלא סטודנטים באים לשיעור לקורסים האלה ורוצים לכתוב, וזה אנחנו רואים בשטח. זאת אומרת, יש דרדור במעמדו של הסופר, בין השאר, כי המוני אנשים מוציאים ספרים שהם לא כולם... לא משנה, לעצור פה.
לא כולם טובים, לא כולם טובים, יעל.
יעל, שוב.
זה אנחנו רואים גם בסרטים, כן.
יעל, שוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
מלכי שנחאי, ככה נקרא ספר חדש שיצא עכשיו בהוצאת מטר, כתב אותו ג'ונתן קאופמן, תרגמה צילה אלעזר, הוא מספר את הסיפור של שתי שושלות יהודיות, משפחת ססון ומשפחת כדורי, שסגסגו בשנחאי ובהונג קונג במשך דורות וליוו את הפריצה של סין, אל תוך המאה ה-20, אפשר לומר, יריבותן של שתי השושלות היהודיות שסייעו לעצב את סין המודרנית. זאת כותרת המשנה של הספר המדהים הזה.
מדהים.
סיפור מדהים.
קודם כל, בסדר, אני מבין שיש פה סיפור היסטורי, אבל יש פה גם הרבה כסף ואולמות פאר במלונות הכי יוקרתיים, ואלכוהול, ופלייבויז, ונשים, וגברים, וואו.
ואופיום.
אופיום.
ואת המאה ה-20. שהמאה ה-20 אנחנו עוד לא גמרנו איתה, אין מה לעשות. אנחנו עוד שם.
גם... את יודעת, היו שנים טובות במאה ה-20.
היו גם כמה שנים מאוד מאוד רעות במאה ה-20, יובל.
זה נכון.
אז בואו נדבר עם בן ורד, העורך הראשי של מטר, הסופר, בן ורד, שלום בן.
שלום, מה שלומכם?
בסדר גמור. אז תספר לנו קצת מי אלו דוד ססון ואלי כדורי, ראשי המשפחות האלו.
הם באמת שתי שושלות של אנשי עסקים. שהסיפור שלהם מתחיל בעצם בבגדד, עם משפחת ססון, שהייתה שושלת בת 800 שנה, מאוד מאוד מוכרת, מאוד עשירה, שושלת של סוחרים. ודוד ססון, שקרא לעצמו דיוויד, הוא היה אמור להיות נשיא השושלת, עד שהוא נחטף על ידי הסולטן העותמני של אותם ימים, כי העותמנים היו בירידה והם זקוקים לכסף, והשיטה הכי טובה ובדוקה זה לחטוף את העשירים ולבקש כופר עבורם. אביו של דיוויד ססון הצליח להבריח אותו מהכלא. דיוויד אמר, אני עם בגדד סיימתי. ועבר לבושר, שם הפך להיות סוחר קטן של סוסים. ושם הוא התאהב באימפריה הבריטית. כי שם הוא פגש בריטים שהתחילו לדבר על אנשי עסקים בריטים, שהתחילו לדבר בעצם על האימפריה, ועל האפשרויות העסקיות שיש באימפריה הזאת, ובין השאר דיברו על חברה, חברה שהיה בבעלותה מדינה, בעצם ארץ, חבל ארץ ענקי. החברה נקראה חברת הודו המזרחית הבריטית, ובבעלותה כבר 150-200 שנה הייתה כל הודו.
עסק משתלם.
זה היה עסק מאוד משתלם, שהיה מונופול של החברה הזאת, והוא שמע אותו דיוויד שעוד שנה, עוד שנתיים, המונופול הולך להסתיים, וכל איש עסקים הגון יכול לקחת חלק ולסחור במדינה הזאת. אז בהחלטה שיש בה ראיית נולד ויכולת יזמות, הוא החליט לעבור לבומביי, והחליט לעשות כמה דברים מדהימים. קודם כל, הוא שמע שיש המצאה חדשה שנקראת ספינת קיטור. והוא אמר, מה שעכשיו, טווח הזמן של סחר בין אירופה להודו זה 5 חודשים, והוא הולך להתקצר כנראה למשהו כמו 5 שבועות, אז הוא התחיל לקנות נמלים קטנים של מים עמוקים. הוא התחיל לסחור, בעיקר בקוטנה. ודבר שני שהוא עשה, זה הקים בית ספר שנקרא בית ספר ססון. הוא לא העסיק את ההודים, הוא הביא בני משפחה מבגדד, יהודים מהקהילה, ונתן להם פשוט חינוך, הדרכה, הוראה על איך לעבוד בחברה שלו. ובדרך כלל הם עשו את זה בעזרת, הוא לימד אותם, הם כולם ידעו את הכתב היהודי המקומי, שזה אותיות עבריות ושפה ערבית, שאף אחד אחר חוץ מהקהילה בעצם לא הכיר. וכך הוא יכל להעביר ידיעות עסקיות מאוד מאוד חשובות. וכך בעצם הוא הפך את המשפחה שלו למאוד מאוד עשירה. הם הפכו כבר, הם היו, בשלב הזה הם היו למולטי מיליונרים. אבל העושר האמיתי, העושר הגדול, זה שהפך אותם בסופו של דבר למיליארדרים ולמשפחה העשירה, בזמנו העשירה בטבל, היה מעבר להודו. זה היה בסין.
בשנחאי.
רגע, אז בוא נדבר רגע על כדורי גם.
יפה. כדורי בעצם צמח על ברכיו של ססון. היו רימה וסלח כדורי, היו שני יהודים בבגדד, והיו להם 7 ילדים. אחד הילדים קראו לו אלי כדורי. ואלי אליהו כדורי, שגדל, היה לו חזון עסקי משלו, אבל הוא לא ידע כל כך איך לבטא אותו בבגדד, אז הוא שמע שיש למשפחת ססון בית ספר בבומביי, בהודו. והוא ביקש מעורב את הרשות ללמוד שם. ומשפחת ססון קיבלה אותו בזרועות פתוחות. וכך הוא גדל על ברכי ססון, על ברכי החינוך של בית ספר ססון בבומביי. אבל בואו נעצור שנייה עם כדורי ונחזור לססון, כי מה שקרה זה שדייוויד ססון החליט להיות אנגלי בכל רמה חברה, והוא החליט לרכב על גבה של האימפריה הבריטית לכל אשר תלך. והאימפריה הבריטית הלכה לסין. האימפריה הבריטית החליטה לפתוח את סין למסחר. אבל סין לא הסכימה. הסינים ראו בבריטים, הם ירדו מהספינות שלהם, ובכתבים שלהם הם קראו להם תאועי מים, הם נראו להם כמו סוסי פוני מנשו מפזזים, הם היו מכוערים ביניהם, ולא היה להם שום דבר שהם יכולים לתרום לסין. הם אמרו, אנחנו נמכור לכם את הסחורה שלנו, אבל אנחנו לא נקנה מכם כלום. וזה נורא הרגיז את הבריטים, כי הבריטים, כמו הבריטים, ההגינות עבורם היא מעל הכל. ואם הצד השני לא הגון, אז אנחנו נכריח אותו להיות הגון, ואנחנו נעשה את זה בצורה מאוד מאוד לא הגונה. והדרך שבה הם בחרו נקרא אופיום. והם החליטו להציף את סין באופיום. עכשיו, בשביל להבין את מה אופיום עשה לסין, צריך להקביל את זה למה שקורה באמריקה היום. היום הסטטיסטיקה מצביעה על בין 2-3% מהאמריקאים שהם נתונים תחת ההשפעה של אותה מגיפה אופיודית, שבאמת עושה שמות במרכזים של מרכזי ערים בארצות הברית. בסין זה היה מעל 10%. אחד מתוך 10 סינים היה מכור לאופיום. האופיום הרס את המדינה הזאת. והאופיום היה לא חוקי בסין. ולכן הבריטים הכריזו פעמיים מלחמה על סין, שנקראה על שם הסם הזה, מלחמת אופיום הראשונה ומלחמת אופיום השנייה. במלחמת אופיום הראשונה הם פתחו כמה ערי נמל קטנים למסחר, ובשנייה הם פתחו את כל סין למסחר. מה שעשה דיוויד ססון, זה היה להגיע לעיר נמל קטנה ומנומנמת, שנקראה שנגחאי. הוא אמר, זה ילך להיות הבסיס שלי. Mm-hmm. הוא רכש במחסנים, הוא רכש בנמלי מים עמוקים, הוא רכש ספינות קיטור, והוא בעצם התחיל להבריח, זה לא להבריח, הוא התחיל לסחור באופיום, כי לא היה צורך בהברחה, מכיוון שהבריטים הפכו את זה לחוקי לחלוטין.
אבל צריך להגיד שמהרגע הזה, נכון, הם סחרו באופיום והם היו קשוחים. תשמע, אתה לא הופך להיות מיליארדר בלי לדרוך על כמה אצבעות בדרך, חלקן אצבעות גדולות מאוד, אבל צריך להגיד גם שהם פיתחו לחלוטין את האזור, העיר הפכה להיות משהו מטורף בזכות שתי השושלות האלה, הם בנו את הערים האלה, את העיר הזאת.
היא נהייתה שנגחאי.
כן.
חד וחלק. כשהסינים, כן, התחליטו, לא רק שהם בנו את שנגחאי, הם בנו שם את הבורסת ניירות ערך הראשונה, הם בנו שם את בורסת הזהב, הם בנו שם את המלונות הפאר. זה היה שתי משפחות שפשוט התחרו אחת בשנייה, כדורי וססון. הרי כדורי, בוא נחזור עכשיו לכדורי. כדורי הלך, זאת אומרת, בשירותם של ססונים, נסע לשנגחאי, פיתח את העסקים של הססונים, אחר כך הוא החליט להפוך להיות עצמאי.
כן.
והוא היה איש עסקים מבריק בפני עצמו. הוא ראה שיש בארצות הברית מפעל של תעשיין בשם הנרי פורד, והוא הצליח, אותו הנרי פורד, להתחיל לייצר מכוניות בקצב הולך וגובר, במיוחד רכב אחד בעצם, שנקרא מודל T. ואותו רכב, לכל, יש לו לא גלגל אחד, אלא ארבע גלגלים. והגלגלים האלה מיוצרים מגומי. והוא החליט לרכוש את כל מלאי הגומי ומפעלי הגומי שהוא יכל לשים עליו את ידיו. וזה הפך אותו למיליארדר. אז הוא, ובאותו רגע כבר אחד מאופיום, משפחה אחת מאופיום, משפחה שנייה מגומי, הפכו למיליארדרים, ופשוט החליטו להתחרות אחת בשנייה.
אבל הם גם שיתפו פעולה במקרה ספציפי. בשואה.
נכון.
התחרות נעלמה באותו רגע.
התחרות נעלמה, וזה אולי הרגע השיא המוסרי של המשפחות האלה. ב-1939, 100 פליטים, יהודים, הגיעו לסין, ואחריהם הגיעו עוד 100 פליטים, ואחריהם הגיעו עוד 1,000 פליטים, ואחריהם הגיעו עוד 4,000 פליטים, ואז אלי כדורי הלך לצאצא של דיוויד כדורי, כן, שכבר נפטר, קראו לו ויקטור כדורי, שהיה פלייבוי שעורך מסיבות פאר במלון הקטאי שלו, ואמר לו, ויקטור, בוא נפסיק את היריבות, נעשה דפוס משחק, תפסיק להיות פלייבוי, יש מלחמה. אנחנו חייבים לעזור, וויקטור ססון אמר, בסדר, אני מוכן, והחליט להפעיל ולמשוך בכל החוטים שלו, בכדי לעזור ביחד עם אלי כדורי ורשת בתי הספר שלו כדורי, לעזור ולשכן ולהגן על כל היהודים האלה. בין השאר הוא גם יצר קשר עם צ'רלי צ'פלין, שהוא עירך אותו במלון שלו מעט פעמים, ושכנע אותו לתרום את כל ההכנסות מהסרטו הדיקטטור הגדול עבור הפליטים היהודים. וכך הם הגנו על אותם פליטים, עד שהגיע, סין כבר הפכה להיות תחת שליטה של האימפריה היפנית, שהייתה בעלת ברית של גרמניה הנאצית. ואז הגיע קפטן בצי היפני, שנקרא אינוזוגה, שהוא היה אנטישמי קיצוני ומובהק. עכשיו, הוא לא פגש יהודים מימיו, אבל הוא נלחם במלחמת יפן-רוסיה, שבה יפן הביסה את רוסיה, והוא הביא עמו מרוסיה ספר שנקרא פרוטוקולים של זקני ציון. אותו כתב יד בדוי שנכתב על ידי הבולשת של הצאר, הוא תרגם אותו ליפנית, והוא פשוט הפך אובססיבי ליהודים, שלא ראה מימיו, עד לנקודה שבו הוא פגש את ויקטור ססון. וויקטור ססון היה התגלמות היהודי הבינלאומי. איש תככים, איש עסקים מבריק, בעיניו הוא היה חסר מוסר לחלוטין, שולט בתקשורת, בבנקים, סוחר באופיום, כל יכול, רשע, מקסים, השטן בהתגלמותו. אבל מה שהיה, מה שקרה זה שבאופן מפתיע, שהפרוטוקולים שאותם, אותו אינוזוג הראה אותם כאמת לעמיתה, עוררו בו רגשי כבוד כלפי היהודים. וויקטור ססון היה אדם שהוא היה תמיד מצליח להקסים את הסובבים אותו. הוא הצליח להקסים את אינוזוגה. על ידי מסיבות, ואירוח במלבלון הפאר שלו, ואירוח של הקצינים שלו. והם הפכו לחברים. וכך הוא הצליח להגן על היהודים לאורך כמעט כל המלחמה, עד שב-1940 יפן הצטרפה רשמית לגרמניה הנאצית, ושנה אחר כך הם הפציצו את פרל הרבר, אז ארצות הברית גם הכריזה מלחמה עליהם, ואז הכללים השתנו לגמרי.
אנחנו... הגיע... אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, צריך להגיד אבל שהסיפור נעשה מאוד מאוד, מקבל תפנית כשסין הופכת להיות קומוניסטית וזורקים אותם משם עוד פעם, זה בעצם במידה מסוימת...
לא, זה סאגה ענקית, צריך לקרוא את הספר הזה פשוט.
אבל זה סאגה על פליטות, הם נפלטים מבגדד, הם עוזרים לפליטים היהודים במלחמת העולם השנייה.
אל תגיד אבל שזה רק על פליטות.
לא, הם פשוט נעים...
שתי משפחות מפוארות, מעוללות.
נכון, אבל אז הם נאלצים גם לגלות מסין, לכאורה לאבד את הכל, אבל אני בדקתי, הם נחתו טוב, הכל בסדר, הם עדיין עשירים. מלקיישן חי, יריבותן של שתי השושלות היהודיות שסייעו לעצב את סין המודרנית. נגענו באמת, רק בקצה קצהו של המשפחות האלה. בן ורד, העורך של מטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. רצית להגיד עוד משפט?
כן, רק משפט אחד, באמת לסגור את הנושא הזה של הפליטות, לראות איך הדברים מתחברים. ב-1970, סין, אחרי שהייתה סגורה כל כך הרבה שנים בגלל הקומוניזם, נפתחה בדרך הנרי קיסינג'ר והקשרים בין המדינות, נפתחה פעם ראשונה למערב. והמערבי הראשון שנחת בה היה שר אוצר אמריקאי, שקראו לו מייקל בלומנטל. וחיכו לו בשדה התעופה עם מתורגמנית. וכשהסיני שקיבל אותו, שר סין שקיבל אותו, התחיל לדבר וציפה שהמתרגמת תתרגם, מייקל בלומנטל עצר אותה, פתח את הפה ודיבר מנדרינית בניב שנגחאי מובהק. וזה הדבר האחרון שהסינים ציפו לו. איזה ינקי מתחיל לדבר מנדרינית.
נפלא.
ואז הוא אמר להם, תראו, סין לא זרה לי, אני הייתי פה ילד פליט מאירופה. למדתי בבית ספר כדורי, והייתי פה בגטו. עכשיו אני חוזר כשר האוצר האמריקאי.
זה בזכות המשפחות האלה. בן ורד, okay. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה.
תודה, להתראות. עד כאן, יובל, התוכנית שלנו להיום. תודה לנועה רוקני ולכן עוז שהיו איתנו כאן באולפן. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.